מתוך ספר פסח, מאמר הבא, בעמוד 279, מאמר בו.
איפה חבר'ה שלנו? איפה סי? איפה ניב? ניב, כן, אני ראיתי אותו מסתובב פעם ככה. עכשיו הוא לא נמצא. כן. נו, קדימה.
בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. והקשו המפורשים על מה שכתוב, כי אני הכבדתי.
שוב, אנחנו מדברים על האדם, או לפחות על העשירייה, שזה הכל קורה בינינו בלבד. כן? ולא אי שם במצרים. כן, אז מי הוא אומר? הבורא אומר למשה, אומר על פרעה, איפה הבחנות האלה בנו, מה קורה אצלנו? כך לתאר את זה. בבקשה, שוב. בוא אל פרעה. אני הכבדתי את ליבו.
אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי את אותותיי אלה בקרבו. והקשו המפורשים על מה שכתוב, כי אני הכבדתי. כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לי את הכבדת הלב, היינו שהקדוש ברוך הוא נטל ממנו כוח הבחירה, אם כן, מה הוא השם בזה? וכמו כן, הקשו הלשון בוא אל פרעה. לך אל פרעה היה צריך לומר, כי לשון בוא משמע שנלך ביחד. היינו שהקדוש ברוך הוא ילך ביחד עם משה.
זאת אומרת שבתוך אדם יש הבחנה שנקראת קדוש ברוך הוא, יש הבחנה שנקראת פרעה, יש הבחנה כזאת שנקראת משה, והנקודה הזאת של פרעה בי אומר לי, למשה, שנלך יחד לפרעה. כן? זאת אומרת, יש כאן איזה, תראו איזה צורה הפנימית מתגלה באדם, והוא צריך להשתדל להרגיש שלושת הנקודות הללו. מה היחס ביניהם? בבקשה להשתדל לתאר את זה. הלאה.
ולהבין הנעל, נקדים במה שכתוב, תנו רבנן, לעולם יראה אדם את עצמו, כאילו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו לקו זכות. ויש לשאול, א', איך יכול האדם לומר, שהוא חציו בו בזמן שהוא יודע בעצמו שיש לו יותר עבירות ממצוות. ב' עשה מצווה אחת, אמרו שהכריע את עצמו לקו זכות. והם אמרו לעולם, משמע שאפילו לאחר שהכריע את עצמו לקו זכות, הוא צריך גם כן לראות את עצמו כאילו הוא מחצה על מחצה. ואיך אפשר לומר דבר כזה, בזמן שכבר עשה מצווה אחת? ג. אם הוא יודע בעצמו שיש לו רוב זכויות ומיעוט עוונות, איך חייב לומר שהוא מחצה על מחצה? והנה חז"ל אמרו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ויש לשאול, מדוע מגיע לו כל כך עונש גדול, אם הוא גדול, שנותנים לו יצר הרע יותר רע מה שנותנים לאיש קטן. והעניין שחז"ל באים להורות לנו את הדרך בעבודת השם, לתת עצות לאדם איך לצאת מרשות היצר הרע. לכן הם הורו לנו שאל יאמר האדם, היות שיש לו מיעוט זכויות והרבה הבנות, אם כן, אין כבר בידי להכריע, בידי להכריע, שיקבל עליי ללכת מכאן להבא בדרך הטוב, מאחר שהוא רואה שנמצא תחת שליטת הרע, היות שיש לו הרבה חובות ומיעוט זכויות, ועושה חשבון לעצמו שכל זה נמשך מטעם שנולד במידות רעות, ואין לו עצה להיחלץ משליטת הרע. כי עניין הבחירה שניתן לאדם להכריע את הכף לזכות, שייך דווקא לגבי מי שכוח הטוב והרע הם שווים. אזי יש לו יכולת להכריע לטוב. אבל למי שהרע יותר גדול מהטוב, אין כבר בידו להכריע. ועל זה אמרו חז"ל, לעולם יראה אדם את עצמו כאילו חציו חייו. היינו על הדרך שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. מטעם שאם מי שנעשה גדול וישאר בהרע שמטרם שנעשה גדול, אז יש לו ריבוי טוב ומיעוט רע. ובאופן זה אי אפשר לעשות בחירה. כי כמו שאין שייך בחירה אם הרע יותר גדול מהטוב, מוכן אין שייך בחירה אם הטוב הוא יותר גדול מהרע. לכן, מי שהוא גדול, היינו, שבחינת הטוב שלו הוא גדול, מוכרחים מן השמיים להגדיל את הרע שלו, בכדי שיהיה בדיוק באותה מידה של הטוב. ואז, כששניהם שווים, שייך בחינת בחירה. נמצא לפי זה, שאם האדם רואה בעצמו שהטוב שלו הוא בתכלית המיעוט, אזי הוא צריך לדעת שגם הרע שלו הוא בתכלית המיעוט. ואף על פי שיודע בעצמו שכבר עשה הרבה עבירות, מכל מקום הוא צריך לדעת שמן השמיים הקטינו אצלו את הרע לבחינת מיעוט, מטעם שהטוב נתקטן אצלו. ומטעם כדי שיהיה לו בחינת בחירה. ומה שעשה הרבה מעשים רעים, על זה יש תיקונים, היינו על ידי גיהנום, או על ידי תשובה מיראה או מאהבה. אבל לגבי עשיות, מכאן ולהבא יש תיקונים שממעטים את הרע, שלא יהיה יותר גדול מהטוב, בכדי שיהיה לו כוח הבחירה. נמצא לפי זה, שלעולם האדם יכול לעסוק בעניין הבחירה, כי מטרם שעשה מצווה אחת, אזי כוח שליטת הרע אינו יותר גדול משליטת הטוב, אף על פי שיש לו הרבה מעשים רעים. ולאחר שעשה מצווה אחת והכריע לקו זכות, אזי הוא נעשה, אזי מגדילים לו את הרע. היינו שנותנים כוח להרע שישלוט כאותה מידת הטוב. נמצא שגם אז הוא בבחינת מחצה על מחצה. ובזה נבין את הפסוק, בוא אל פרעו כי אני הכבדתי את ליבו. כי מאחר שפרעו כבר הכריע את עצמו לקו זכות, שאמר השם הצדיק, אם כן, כבר היה בחינת גדול. אם כן, כבר לא היה אצלו מקום לבחירה. לכן היה צורך שהשם יכביד את ליבו. היינו להגדיל את הרע שלו. משום שרק באופן זה יהיה מקום לבחירה. נמצא לפי זה שעל ידי הכבדת לב לא ניטל ממנו כוח הבחירה. אלא להפך, שכאן ניתן לו מקום שיוכל לעשות בחינת בחירה.
זאת אומרת, תמיד אנחנו נמצאים בכל זאת בבחירה, לא חשוב באיזה מצבים ואיך שאנחנו מרגישים אותם. שאלות. כן. תרגום.
Я немножко запутался.
Ну-ну.
אני קצת התבלבלתי.
Вся картина Египта, египетского изгнания находится во мне.
כל תמונת מצרים, כל היציאה ממצרים בעצם נמצאת בתוכי.
כן.
פרעון это непреложный закон, это обратная сторона творца, он неизменный.
הפרעה זה חוק בל יעבור, אחוריים של הבורא.
משה это тоже закон.
משה זה גם חוק?
פרעה ובורא הם משחקים כלפי משה. כן, פרעה זה ההפך מהבורא, ושניהם כלפי משה משחקים כדי לבנות דרגת משה כך שהוא יגדל ויהיה מוכן למשוך על ידי כוח שמקבל מהבורא רצונות שמקבל מהפרו. כן.
Мы это народ Израиля.
אנחנו זה עם ישראל.
איפה זה אתה רואה את זה? בסיטואציה הזאת? בציור הזה? עם ישראל הם אותם הרצונות שאפשר להוציא מפרו. כן?
так а народ Израиля и египетский народ это тоже те же самые желания с разным намерением?
אז עם ישראל והרצונות במצרים זה אותם רצונות רק עם כוונות שונות?
אין להם עדיין כוונות שונות. גם לעם ישראל יש אותם הכוונות כמו למצרים. רק העניין הוא מצרים זה אותם הרצונות שאנחנו לא יכולים אותם עכשיו לתקן, ועם ישראל זה אותם הרצונות שאם אפשר למשוך אותם על מנת לשייך למשה. כן?
Моше это наша следующая ступень.
Моше за дорога ба שלנו.
Ло идея, маза некра наша, маза наша.
Ой, неправильно тогда. Это следующая ступень народа Израиля, когда
на за дорога ба של עם ישראל.
Ло. Ло. Им ло יכולים להיות כמו משה. עם ישראל לא יכול להיות כמו משה. משה זה אותה נקודה שהיא קשורה לבורא והיא קשורה לעם ישראל. יש לה קשר לבורא ויש לה קשר לעם ישראל. אבל לא שעם ישראל יכול להיות קשור לבורא בצורה, ללא משה. וגם כן עם ישראל לא יכול להיות משה. אלה קשור למשה, כן. זאת אומרת, במה קשור? בזה שמשה הולך ועם אחריו. כן.
А где проявляется свобода выбора? В каком образе?
אז איפה בעצם אז מופיע חופש הבחירה?
ללכת אחרי משה.
У народа Израиля.
עם ישראל?
ודאי, ודאי. אלה על מה שאלת? בחירה חופשית של מי?
Если все находится во мне, то моя свобода выбора тогда.
אז אם הכל בתוכי, אז זאת אומרת, פה מתגלה חופש הבחירה שלי.
מה זה שלי? אני לא יודע. אדם הוא כולל כל העולם. אני לא יודע עם מה אתה מזדהה.
вообще запутал.
בסדר. זה הסתדר. לוקח זמן. זה לוקח זמן. האור צריך להשפיע יותר ויותר, ואז אתם תתחילו להרגיש, עולם בצורה אחרת לגמרי. אתה יודע, אנחנו אומרים שהנחש רואה את העולם בתוך כתמים של חום, כן? הכלב רואה בקטנים של הריח, וכן הלאה וכן הלאה. כן? כל, אפילו בחיות, אפילו בעולם שלנו, כל ייצור רואה את העולם בצורה אחרת. פיזית. אני כבר לא מדבר על הפנימית, שאתה יכול לדבר עם השכן שלך, הוא יספר לך מה שהוא רואה, איך שהוא מפרש מה שהוא רואה, זה הפוך ממך. אתה מבין? אבל זה הכל בכל זאת מתרחש, אמנם שהרבה גוונים, אבל ברצון אחד, במגמה אחת. רק לכל אחד טוב ורע הם שונים. כאן אנחנו מדברים על התפיסה חדשה. חדשה שאין בעולם שלנו. שאתה מתחיל לראות את העולם אתה רואה, כמו שכתוב, עולם הפוך ראיתי. והפוך זה לא סתם במקום שחור לבן, אור ויום, או חושך, זה הפכיות הזאת, אנחנו לא יודעים מראש מה זה. ואי אפשר להסביר, ואי אפשר לספר על זה. כי פשוט לא ניתן למסירה לאיזה. אלא רק מאור המחזיר למוטב. אני אומר לך, זה כמו שלי תינוק, אתה לא יכול להסביר אם אתה אדם גדול, מה זה ומה זה, ולא כדאי זה, וכאן כן, לא יכול. יש לו תפיסה משלו לתינוק וזהו. הוא רוצה ככה. וכאן זה פי כמה וכמה יותר, אי אפשר. אבל אתם רואים שאתם נמצאים עכשיו כמו שתינוק מסתכל על הגדול, או כלב מסתכל על הבעל הבית, מה הוא רוצה ממנו? לא מבין. אבל כבר ישנה איזה הבנה שחסר, שיש איזו תפיסה יותר גבוהה, ואני לא מסוגל את זה לתפוס. הדבר הזה הוא טוב. זה כבר הכנה למדרגה הבאה, לתפיסה הבאה. זה תבוא. היא תבוא, תפיסה הבאה. כן, נקוב.
מה זה אותו כוח בקבוצה שאיתו אפשר לגשת לפרו? איך עושים את זה? איך עובדים עם זה?
לפרו אפשר לגשת רק בדבר אחד. אנחנו רוצים להתחבר, ואתה לא תפריע לנו בזה. אתה לא תפריע לנו להתחבר. זהו. והפרו עומד ואומר, לא, אני לא אתן לכם להתחבר. וכאן זה המאבק. רק על זה, רק על נקודת החיבור. וינחו בני ישראל מהעבודה שרצו לבנות קבוצה ולא מסוגלים. מפני שכמה שבנו, כמה שרצו, כמה שהשקיעו, לא הולך. אתמול כאילו יושבים, אוכלים, שותים, מדברים, שרים, הכל יפה, טוב, חם, איזה יופי, במחרת... אין לי בזה שום טעם, שום התעוררות, אני לא רוצה, אני לא יכול. אתמול סיפרתם לי על כילוף. איזה היה כילוף יפה וטוב, כן? שמעתי. איזה היה התלהבות וטוב לי, אנחנו מחר נבוא, נעשה גם כן. מה היום היה? איפה זה? לעומת אתמול, למה? הפרו. הפרו. זהו, הרצון התחלף, אתם התחלתם להרגיש שאין לי שום טעם, איזה קשה, זה לא בא, לא מושך, אין טעם, אין בשביל מה, לא מרגיש מרץ, לא מרגיש התעניינות, כלום. זה הפרון בולע כל העבודה של בני אדם, של ישראל. רק על נקודת החיבור, לא, אין עמו מאבק בשום דבר אחר. כן.
פה בסוף המאמר הוא כותב שהפרעה מכריע את עצמו לחב זכות, והוא אומר שהבורא הצדיק.
כן.
מה זה התופעה הזאת?
זה שבתוך האדם, האדם מסכים עם זה שהאגו שלו הוא ממש קובר אותו, זה יצר הרע, זה נכון. ולא רוצה להכיר בזה. זה נכון. כאלו רגעים הם קיימים. שאני הרשע והשם צדיק. מה עושה כנגד זה בורא? מאזן אותו. כן? ככה, אז פעם זה מצד הבורא, ופעם זה מצד הפרעה. אבל תמיד אדם צריך מלמעלה מהדעת, ממש עם עיניים סגורות, לקבל שהוא נמצא בנקודת האיזון, בנקודת הבחירה. טוב, כן, נקוקה.
לבקש חומר דלק להשפיע, זה לא נקרא שכר?
אם אין לך שום הצדקה לפעולה הזאת, אז אין לך שכר. כי אתה מבקש נטו רק לעבוד. תגיד לי, המכונה, נגיד דיזל, אתה מפעיל והוא עובד. כן? מבקש שכר? לא. כי הוא רק עובד. מכניסים לו דלק, חומר דלק, נותנים לו איזה, נגיד, ציר שהוא צריך לסובב שם משהו, לא חשוב מה, והוא עובד. כן, משיבה, נגיד, עובדת. איזה יש לה שכר? אין שכר. אין שכר. כי מיועד לזה ומבקש רק דבר אחד, חומר דלק כדי לעבוד. לעצמו יש לו משהו, כלום. שום דבר. לכן זה לא שכר. אני מבקש רק דבר אחד, להסתובב כדי להשפיע נחת רוח לבורא. לא. למה? לי אין בחזרה כלום. לא שאני נהנה מגדלות שלו, משפלות שלי, מאיזה דברים, שום דבר אין לי, אין לי בזה. כן.
אני שואל, כי היום בבוקר אמרת שפרעה נותן חומר דלק לעבודה, זה בעצם שכר, הוא משאיר אותנו במצרים.
או, זה משהו אחר, זה לפני זה. זה, לא, זה לפני נקודה הזאת. שהפרעה נותן לנו רצון, לרצון לקבל שכר גדול, ובזה אנחנו נמצאים כלולים בו. כלולים כמו כלוב.
כלומים.
כלומים. כלואים בו, כלואים בו, כן.
ומה זה שונה? עדיין.
כי הוא לא נותן לי, הוא לא נותן לי לעשות משהו. אתה יודע, אני עבדתי, לא יודע להגיד. נגיד, אני נמצא בעמותה שאנחנו הולכים ומתקנים משהו שם בביתים של אנשים. כן, ככה. אני בא ואני תיקנתי שם משהו, כן? יוצא בעל הבית ונותן לי, ובדרך כלל אני יודע שעל עבודה כזאת הייתי מקבל נגיד 200 שקל. יוצא בעל הבית ואומר, אתה עשית לי טובה גדולה מעבר להכל, אני רוצה לתת לך, נותן לי 20,000 שקל במקום 200. אבל אני באתי כדי לעשות עבודה פשוטה, כן? אני לא יכול לסרף. אני לא יכול לסרף. כי זה סכום שזה מעבר אני הגעתי לבטל על 200 שקל. כן, לוותר על 200 שקל. לעשות את העבודה בהתנדבות, כן? 200 שקל, מה לעשות? כן, כדאי לי. אני, יש לי איזה אידיאל להיות ככה, לטובת החברה. אבל 20,000 שקל, אני לא חשבתי שאני מוותר ביציאה שלי בערב על 20,000 שקל. עכשיו נותנים לי. אני לא יכול לסרב. נכון או לא? מה אני עושה מחר? אני מחפש עוד מקום איפה שאני יכול לקבל 20,000 שקל. זה נקרא שפרעה מחזיק את האדם בעבדות אצלו. כן.
אז מה זה השכר שפרעה נותן, שהוא משאיר אותך במצרים?
הוא נותן לך תענוג ברצון לקבל, שאתה לא יכול לוותר עליו. ונותן לך יותר ממה שחשבת קודם, ואז אתה נשאר דבוק עליו. איך אני יכול לעזוב אותו? אני מקבל ממנו כל כך הרבה. הכל אני מקבל ממנו. כן?
אז כאילו יוצא שאתה לא צריך בכלל לבקש חומר דלק.
ודאי שלא, אצל פרעה? לא, לא צריך לבקש שום חומר דלק. יש לך בשביל מה לעבוד, ודאי. אתה נהנה. זה כל העניין. איך אתה יכול להתפטר משכר?
אז בשלב הזה, על מהי התפילה כדי להשתחרר ממנו?
למה שיהיה לך תפילה?
זה בדיוק הבעיה, שאין תפילה.
אין?
כי תמיד יש שכר.
רק בתנאי שיש לך סביבה, ובסביבה הזאת אתה עובד יחד עם כולם, והם כנגד פרו עושים לך איזון, שכדאי להיות מחוברים יחד, ואז אתה בונה איתם יחד את החיבור, ואתה מרגיש שהפרו לא נותן. ואז וינחו בני ישראל מהעבודה. שחיבור אנחנו לא מסוגלים לעשות. אנחנו על ידי זה מקיים את הרע, שהוא מקלקל לנו את העבודה. אבל אני צריך לקבל מהחברה 20,000 שקל, כן? כיסוי, פיצוי, כנגד מה שאני מקבל מהפרו. חשיבות. אחרת זה לא יצא כלום.
פרו נותן את ה-20,000 שקל, אבל מה החברה נותנת כנגדו? מה זה ה-20,000 שקל של החברה?
חשיבות המטרה.
ואז לא לוקחים 20,000 שקל?
ואז נמצאים במצב שצועקים איך לא להיות משובד לפרו. כן.
מה זה הכבדת הלב?
הכבדת הלב זה הרצון לקבל שמתגבר, שנעשה יותר גדול. כן.
כאילו אמרת שפרו זה כוח שנותן לך תענוג גדול יותר ממה שאתה חושב לקבל, ובזה הוא
לא כוח, אלא זאת פעולה שלו. פעולת הפרו לעת התאמה שאנחנו דיברנו, זה שהוא נותן לך תענוג שאתה לא יכול לסרב, ובזה מחזיק אותך בו.
אז מה זה להכביד את הלב של פרו?
מה למדנו על זה? מה זה נקרא הכבדת הלב של פרו? מה זה יותר גדול? נגיד לעשות אותו יותר עקשן. איך זה פועל אל האדם? האדם מתחיל לראות שהפרו יותר חשוב. זה נקרא הכבדת הלב. יותר חשוב. הבורא עושה את זה. הוא אומר, בוא אל פרו, כי עשיתי אותו עכשיו חשוב. אז משה, הנקודה הזאת יכולה לעמוד נגד מול המפלצת הזאת? ודאי שלא. הפרו אומר, יחד. יחד. למה? כדי ללמד את הנקודה הזאת, איך שהכל בא מהבורא, ואיך שהכל מתרחש מול המשה, כדי ללמד את המשה שזה המשחק. שזה המשחק. אדם צריך להכיר ביצר הרע שלו, בכל הכישלונות שלו, בכל האכזבות, בכל ההפרעות, שזה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו עושה את זה. אין אכזר בבית המלך, אין אף אחד, רק הבורא עצמו. ולכן, בזה שהבורא הוא אומר שאני הכבדתי את ליבו, סימן שהוא מגדיל את הקו שמאל, מפני שהוא אמר למשה בו יחד, שזה מקו ימין. אז חייב להביא את האיזון, שיהיה למשה בחירה. טוב. נו. לא נורא.
יש פה קטע שככה, נמצא לפי זה שאם האדם רואה בעצמו שהטוב שלו בתכלית המיעוט, אזי הוא צריך לדעת שגם הרע שלו בתכלית המיעוט. מה זה אומר הקטע הזה?
תמיד איזון.
מה זה תכלית המיעוט?
תכלית המיעוט שאין לו טוב, אין לו רע, אין לו רע, אז אין לו טוב. רק אחד כלפי שני אנחנו תמיד בודקים. יתרון אור מתוך חושך, אתה לא יכול להגיד על שום הבחנה שום מידה, אלא רק מצורה שכנגדה. בתוך מדידה אתה מבין שזה אי אפשר. לפי מה אתה בודק? מדבר והיפוכו בלבד.
אז יוסף מירושלים שואל, איך בן אדם יכול לראות את התכלית המיעוט, כאילו את הטוב שלו, כתכלית מיעוט? את הטוב שלו.
זה אני לא מבין. איזה מצב זה? שאני אראה את הטוב שלי בתכלית המיעוט, שאין לי שום דבר טוב. כן?
לפי מה שאני הבנתי זה שאת כאילו רואה את הטוב שלו כתכלית מיעוט. כמו שכתוב, הנה, שהטוב שלו הוא בתכלית המיעוט. לא הרע, הטוב.
אז בתכלית המיעוט זאת אומרת תכלית הכי פחות.
כן, איך בן אדם יכול לעשות?
אבל לא כתכלית המיעוט, זה לא תכלית שלי.
שהטוב שלו הוא בתכלית המיעוט.
מה זאת אומרת? שאני נמצא כמעט ואין לי טוב.
איך בן אדם יכול לראות על עצמו כזה דבר?
או, כלפי הקבוצה. כל המדידות הם כלפי הקבוצה. הבנתי מה שאתה שואל. טוב, כן, כן, כן.
אני רוצה עוד קצת על הנקודה שדיברת עם גרשון, גם לא הבנתי עד הסוף. אם אדם מגיע למצב שהוא לא מרגיש שום טעם בעבודה, בשלב הזה הוא צריך להוסיף איזושהי בקשה מעצמו. מאיפה יש לו כוח לבקש? אני לא מבין.
אני כבר דיברתי על זה, על ידי מאור המחזיר למותיו, וזה מה שאמרתי לגרשון, מגיע על ידי מאור המחזיר למותיו, בקשה שאני רוצה רק חומר לעבודה, רק חומר דלק לעבודה.
מה מאור המחזיר למותיו זה מגיע, ומה מצד האדם מגיע בשלב הזה?
אני לא רוצה לדבר על דברים שאין עליהם שום יסוד עדיין. לא. זה פשוט תיאורטית, פילוסופיה אני לא אוהב. בוא אנחנו נהיה מצויתיים.
זה מצב שאנחנו עוברים, לא?
לא. עוד לא. אני אומר בצנות. עוד לא. כן, ולד.
למה פתאום האדם ירצה להיות מכונה שאין לה שכל ואין לה רצון, כאילו רק עובדת? אני זוכר עוד ברית המועצות שהיית.
לא, 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 זה לא נכון. הוא חכם מאוד, הוא מאוד... עקשן, הוא מאוד חזק, הוא מאוד הכל, רק מה, הוא רוצה להיות כזה.
כן, למה פתאום
כאילו,
הוא רוצה? למה הוא ירצה להיות כזה? כמו סיפרת על הדיזל.
הוא רוצה להיות כזה שלא יהיה לו שום קשר עם הרצון לקבל שלו, שהרצון לקבל שלו שולט עליו. זה נקרא התנתקות מהפרו.
אז למה הוא עובד? הוא כאילו עובד ואין לו כלום מזה.
כן.
נו.
נו מה?
איך הוא יכול לעבוד שאין לו כלום מזה?
מקבל משהו מלמעלה.
אז זה חומר דלק שהוא מקבל בכל מקרה.
הוא מקבל רק חומר דלק. כי, ומה עוד? אני לא יודע מה עוד, אבל לא לרצון לקבל. כן.
מה הקשר בין כוח שאדם מקבל מערבות לכוח שאדם מקבל מהבורא במצבים האלה?
זה אותו דבר, רק הבורא מתלבש בתוך הערבות.
אז זה...
אם אתה רוצה לקבל כוח מהבורא, אתה חייב להיות בערבות. ערבות זה גם כן מגיע מאיזה מצב מסוים. אתה לא יכול בערבות ב- 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 במצרים. אתה רואה, אנחנו משתדלים ואנחנו עוד לא מסוגלים. אבל הנטייה לזה היא קיימת. כן.
המצב הזה של מה העבודה, האגו מוצא לעצמו הצדקה. גם שם הוא יכול להגיד לפי מה שכתוב.
לכן אני לא רציתי לענות כן, לשם לחבר. לא רציתי לענות, כי זה עדיין לא מציאותי, אנחנו עדיין לא מרגישים את הבחינה הזאת, שאני רוצה לעבוד ללא שום קשר לכלום. שרק ההשפעה בשבילי זה הפעולה עצמה, בשבילי זה השכר. כמו מנוע, מסתובב, זהו. יותר מזה לא רוצה כלום. אבל יש לי רצון, יש לי אגו, יש לי מטרה, יש לי הכל. אבל אני רוצה להיות בצורה כזאת, כלפי הרצון לקבל שלי, כלפי האגו. זה נקודת יציאת מצרים. כן, מישהו.
איך המכות לאגו, לפרו, מביאות אותנו לזה שאנחנו בורחים ממצרים?
כי הוא נופל בעינינו. זה האגו שלי, שמקבל כאלו מכות, אני יכול להתנתק ממנו.
זה לא, כי על פניו נראה שאנחנו בורחים מהמכות. מזה שרה לנו, אז אנחנו בורחים.
כן, אז מה? ודאי, עד שאנחנו לא יוצאים מהמצרים, עד שאנחנו לא רוכשים תוך 40 שנה תכונת ההשפעה, אנחנו לא מתעלים. רק בכניסה לארץ ישראל אנחנו מתחילים להיות עם חופשי בארצנו, ברצון לקבל שלנו. מתחילים להזמין את הפרו, להעלות אותו בחזרה מבפנים, מנסתר, מהסתרה, ולבנות ממנו ארץ ישראל. זאת אומרת, הפרו הופך להיות בורא. יש לך מצרים, יש לך ארץ ישראל, שם יש לך פרו, כאן יש לך בורא. הרצון אותו רצון, הכוונה על מנת לקבל, כאן כוונה על מנת להשפיע. זה כל העניין. והמעבר ביניהם.
זה רק ניתוק, עוד אין כלים להשפעה שאפשר לעבוד בתוכם?
לא. כן.
הפרו זה לא אחוריים של הבורא?
כן.
אז איך אנחנו הופכים אותו להיות בורא? הוא בורא.
כשאתה מתחיל לעבוד בלקבל על מנת להשפיע, אז אתה משתמש ברצון לקבל בהשפעה.
אבל הוא בורא. כאילו גם באחוריים שלו הוא בורא. זה לא שהוא הופך להיות בורא.
כלפיך הוא הפוך.
אוקיי. תודה.
טוב, מה נשאר לנו? לשיר שיר וזהו? לקלף? עוד נשאר? אני לא יודע. מה המשך היום? ישנה סעודה. טוב מאוד. טוב, אז תשאירו משהו. המעביר בנב, מעביר בנב בין גזרי ים סוף. מעביר בנב, מעביר בנב בין גזרי ים סוף. את רודפיהם וצונאיהם בתומותי בה. את רודפיהם וצונאיהם בתומותי בה. ראו בנב גבורתו, שפכו לו בשמו. ראו בנב גבורתו, שפכו לו בשמו. המעביר בנב, מעביר בנב בין גזרי ים סוף. מעביר בנב, מעביר בנב בין גזרי ים סוף. את רודפיהם וצונאיהם בתומותי בה. את רודפיהם וצונאיהם בתומותי בה. ראו בנב גבורתו, שפכו לו בשמו. ראו בנב גבורתו, שפכו לו בשמו.